נאמר דברים לעילוי נשמת כל מתי ישראל, שאין מי שיגיד דברי תורה לעילוי נשמתם. בכללם זה מורחמי רבי יעקב בן ניסים. ואפשר לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם יעקב בן מרגלית ורחל בת אישה ואליעזר בן חווה. אמרם ארמון בן סעדה. טוב, אז ככה, בשבוע שעבר באמת פספסנו בהשגחה פרטית כנראה את פרשת תולדות, וקשה מאוד להבין את מה שמתרחש בפרשה שלנו בלי החלק הזה שנקרא, שאנחנו קוראים בפרשת תולדות, ושהעניין שלו זה הולדת יעקב ועשיו. כי אי אפשר להבין את יעקב, את הדמות שנקראת יעקב, בלי להבין את הבירור שנעשה, שיעקב עושה למעשה מעשיו. בירור שעושה מעשיו, זה בירור שמתחיל בבטן, דיברנו על זה קצת בשבת, בירור שנעשה, מתחיל כבר בבטן אימם, כבר ברחם, והתרוצצו הבנים בקרבה, שמע את ההתרוצצות הזו, ושמע תשימו לב שההתרוצצות הזו נדרשת בכמה כיוונים, גם לשון ריצה, גם לשון רציצה, אחד רוצה להרוג את השני, ריצה זה כל אחד רוצה לרוץ בכיוון שלו, זה שעוברת ליד בתי עבודה זרה, אז הוא רוצה לצאת עשיו, וכשהיא עוברת ליד בתי ישיבות, שם ועבר, אז יעקב רוצה לצאת, זה עניין של לרוץ, לרוץ זה עניין של רצון, זה פיתוח הרצון, אז כבר שם בשלב העוברי הזה, בשלב מאוד מאוד ראשוני, מתחיל הבירור הזה, רואים שהם אמנם תאומים, אבל הם לא אותו דבר, הם לא אותו דבר. כל אחד יש לו רצון משלו, וכמובן ביציאה במעבר הראשון שיעקב עושה, המעבר הראשון שיעקב עושה כל הזמן מעברים. אז המקום הראשון שהוא עובר בו זה היציאה מהרחם אל העולם הזה. כבר שם ראינו שנעשה ברור נוסף בין יעקב לעשיו, שהוא בא לידי ביטוי באיזה מין מאבק כזה שביניהם, עשיו יוצא ראשון, אבל יעקב יוצא וידו אוחזת בעקב עשיו. אז למדנו את העניין הזה, אני לא אחזור על זה, אני רק אקרא, זה ממש בנקודות מה שאני אומר. ראינו שבאמת מוצאים את זה גם בשמות שלהם, נכון? עשיו נקרא עשיו משום שהוא נולד עשוי, אז לכן היה צריך שמו להיות עשוי, לא עשיו, אלא מה? ויעקב נולד כשהוא אוחז בעקב, לכן היה עצמו, שמו צריך להיות עקב. אלא מה הכוונה? שיעקב אוחז בעקב עשיו, הכוונה שהוא תפס את האות האחרונה בשם עשוי, את היוד, וניחס אותה לעצמו, ראשון נכס. אז הוא נעשה יעקב, עקב עם יוד בהתחלה זה יעקב, ועשיו שהיה עשוי נשאר עשיו, לכן הוא נשאר עשיו. והיוד הזו היא לא יוד סתמית כמובן, אלא זה היוד, התפיסה הזו של היוד של בעקב היא חלק מהבירור שעליו אנחנו מדברים. יעקב מתחיל לברר מהות שונה מעשיו. אז זה בא לידי ביטוי ברצונות שונים כבר בבטן האם, ריצה ורציצה, יש ביניהם מאבק על השלטון בעולם, לא תטעו, לא על העולם הבא. העולם הבא, עשיו אמר, לא מעניין אותי. כך כתוב בספרים. עשיו לא נלחם על העולם הבא, הוא לא מעניין אותו. יעקב לא היה צריך להילחם על העולם הבא, כי עשיו ביטר, לכתחילה. אז איפה היה המאבק? עשיו אמר לו, תשמע, נתתי לך את העולם הבא, תן לי את העולם הזה. אמר לו יעקב, בשום פנים ואופן. גם את העולם הזה וגם את העולם הבא, מה שצריך לשלוט זה תפיסת העולם שלי, של יעקב. ולתפיסת העולם שלך כעשיו, אין מקום, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ועל זה המאבק. עכשיו, המאבק הזה נמשך כשהם גדלים, נכון? יש מעבר. אגב, המעברים הללו, כמו שאנחנו כבר יודעים, כן, אז אף אחד הוא לא תמים לחשוב שפה מספרים לנו עכשיו איזה סיפור, סיפור ילדים בין שני אחים, כן? זה יכול להיות נחמד כזה. ספר שהיו שני אחים שרבו ביניהם והמאבק ביניהם נראה ככה, כן? אבל אנחנו לא, אנחנו כבר מכירים את, גם את הזוהר, כשהוא אומר בכמה מקומות שמי שלומד פשט, הוא פשט זה אותיות טיפש, נכון? אלא צריך להבין שפה לא מדובר בסיפור, אלא במסר לחיים שלנו, אקטואלי לחלוטין, ברוך הבא, אקטואלי לחלוטין, רלוונטי ומעביר מסר. אז כל אדם, כל אדם עובר כל הזמן מעברים, עושה גם הוא כל הזמן מעברים, והמעברים זה המקומות שבהם אנחנו מרגישים הכי פחות נוח. כל המעברים שאדם עושה בחיים הם מעברים שנקראים מעברי יבוק, כמו שאנחנו נראה בפרשה הבאה, כשיעקב נלחם עם המלאך, עם סתנו של עשיו, עם המלאך של עשיו, ומנצח אותו. אז המאבק הזה נעשה איפה? במעבר יבוק. הכל נעשה, כל הזמנים הקשים לאדם, הקשים ביותר, הם בזמן המעברים. כשאדם עובר מלהיות עובר לתינוק מחוץ לרחם, זה זמן של מעבר. זה נעשה בלחץ, הרבה צעקות, הרבה כאב, הרבה דם, פשוטו כמשמעו. ממש, ביטויים, כל הביטויים האפשריים ללחץ, לקושי. אבל הוא יוצא לעולם, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אם היו שואלים את העובר, לו יצויר, שניתן את האפשרות לשאול את העובר, רגע לפני היציאה מהרחם, האם אתה רוצה לצאת, לט מנדפליק שאומר לא רוצה. אין שאלה בכלל שהוא אומר לא רוצה. מה רע לו? איזה אינסנטיב יש לו לצאת? הוא מקבל אוכל בלי סוף. הוא מקבל את כל הוויטמינים שהוא צריך, את כל החיסונים ואת כל הנוגדנים ואת כל החומרים. הוא מתפתח יפה, הוא נמצא בסביבה חמימה, אוהבת, טמפרטורה קבועה כל הזמן. הוא לא צריך ללבוש בגדים, הוא לא צריך להחליף, הוא לא צריך ליציאות, הוא לא צריך חיתולים, הוא לא צריך לדאוג, הוא לא צריך לקרוא לאמא שלו למזון. הוא לוקח מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. שימה לצאת. אם שואלים עובר, טוב לך, הוא אומר הכי טוב שבעולם. אתה רוצה לצאת החוץ, הוא אומר, מה פתאום, השתגעתם? אולי אין כלום בחוץ? אולי זה לאבדון בחוץ? מאיפה אני יודע מה יש בחוץ? מישהו בא לספר לי? מישהו היה שם וחזר? אתם מכירים את זה? שואלים, אומרים למישהו, תשמע, יש עולם הבא. הוא אומר, מאיפה אתה יודע? מישהו הלך וחזר? לא היו שואלים עובר. אתה, יש עולם בחוץ. יש עוד עולם. העולם הבא. בוא תראה את העולם הבא. מבחינת העובר זה העולם הבא. העולם שלנו זה העולם הבא. הוא עוד לא קיים, הוא תכף יהיה. כמו שמישהו נמצא בפתח, אני אומר לו, ברוך הבא. הוא כבר פה. זה ממש תכף הוא בפנים. אבל מבחינתי הוא עדיין לא שם. הוא עדיין לא קיים. כן? אז אני שואל את העובר, תגיד לי, אתה רוצה לראות את העולם הבא? הוא אומר לי, תגיד לי, מישהו היה שם וחזר? מאיפה אתה יודע? לא רוצה. השלב של המעבר הוא אפוף בחוסר ודאות, בחוסר ידיעה, אני עוד לא מנוסה בשלב הבא, אני לא רוצה אותו, באופן טבעי. עכשיו, זה לא נגמר בעובר בעובר שיוצא מהתינוק, בשלב שהוא יונק, בשלב שהוא נמצא עכשיו בשלב היניקה. יש ממנו מעבר לשלב של הגמילה מיניקה. זה מעבר מאוד קשה לתינוק. הוא צריך להתרגל לאוכל אחר, הוא צריך להתנגל לשעות ארוכות של ניתוק מהאימא. זאת אומרת, זה מעבר, זה כלום לעומת המעבר שהוא עובר כשהוא הולך אל הגן. הוא בכלל עכשיו שעות לא רואה את אימא. הוא לא יודע איך יהיה, הוא לא יודע את מי הוא יפגש. מבחינתו זה עולם הבא. זה עוד עולם שהוא לא מכיר, שהוא לא יודע. אז רואים שמביאים תינוקות קטנים לגן, אפילו לא קטנים, כן? מביאים ילדים מהשלב של היציאה מן הבית אל הגן, יש כמה ימים ראשונים של הסתגלות שהם מלווים בבכי ולפעמים בחום גבוה שעולה ולפעמים בכל מיני תופעות אצל הילד שמשדרות לחץ, מצוקה, חרדה, כי ככה זה במעברים. במעבר קשה, אחרי כן הוא הולך לבית ספר, אותו דבר, רק התרגל למורה חנה ולחברים ולזה ולזה ולזה, וכבר הוא צריך לעבור לכיתה ב' עם המורה, עם המורה מוישה. בכלל משהו אחר, עוד פעם מעבר, עוד פעם מחזיק, עוד פעם מחזיק קלט, עוד פעם זה, ואם צריך לעבור בית ספר, זה בכלל מעבר. כשהוא מגיע לצבא, זה עוד מעבר מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. פתאום הוא עוזב את הבית, עוזב את האמא, עוזב את האבא, עוזב את האחים, צריך לישון בשדה, לרוץ, להיות כפוף למפקדים. מעברים קשים. מתחתן? איזה מעבר? מעבר נוראי. הוא רוצה יותר להתרגל לחיות עם מישהו, להתחלק איתו, לדאוג לו, לרצות אותו, לחשוב כל הזמן מה עוד מישהו חושב, מה עוד מישהו מרגיש, מה עוד מישהו צריך, ואולי לפניי. זה מעבר קשה מאוד. אז אנחנו נמצאים אצל יעקב, כל הבירורים נעשים במעברים. אז ויגדלו הנערים, ואנחנו עדיין פרשת הולדות, תכף נגיע לויצא. אז ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ברור, אני מברר עכשיו את דרכי בחיים. גדלנו תאומים, נולדנו זהים, תאומים זהים, כן? הוא בא בחסידות שבוודאי בשלב של הלימוד בחדר, בישיבה קטנה מה שנקרא, עשיו ויעקב, אי אפשר היה להבדיל ביניהם. היו תאומים זהים.
למדו ביחד.
עשיו ודאי למד בישיב. אלא ויגדלו הנערים, הם מגיעים לשלב שיש לכל אחד מהם את היכולת לבחור, נניח גיל 13 לצורך העניין, בר מצווה, אחד בוחר להיות איש צייד, הוא רוצה את העולם הזה, הוא ממשיך באותה מגמה, באותה השקפת עולם, אני רוצה את העולם הזה, את התאוות, את החיצוניות, את התענוגות, אני עשוי, אני נולדתי לתוך עולם ולתוך מציאות שאסור לי לשנות בדבר, אלא כל כולה נועדה לריצוי ולמילוי התאוות שלי. כאן ועכשיו, אין דחיית סיפוקים, אין ראייה של מציאות רוחנית בכלל, זה לא קיים, זה לא מעניין, אכול ושתו כי מחר נמות, אין עולם הבא. אצל עשיו אין עולם הבא. אז למי שאין עולם הבא ויש רק העולם הזה, כל רגע זה לחטוף מהתענוגות שהעולם הזה מציע. אין חשבון של מה יהיה בעולם הבא. אני עוד רגע עושה מעבר. אני לא יודע לו מתי יהיה המעבר הבא. נקרא לו המעבר של כל המעברים. המעבר אל המעבר לעולם הזה. אני לא יודע מתי זה. אין? אדם לא יודע מתי יום המיטה. אותו יום הפטירה שלו מן העולם. זה סוד. סוד. אין אדם שיודע את זה. למה? כי אם ידע, כל החיים שלו משתנים ממילא, וזה לא מטרת הבורא. מטרת הבורא זה שתדע, תאמין באמונה שלמה, שיש עולם של מעבר, יש עולם הבא, ואתה צריך להתכונן אל המעבר כל הזמן. בדרך יש מעברים, אין סוף. אתה צריך להתמודד איתם, אבל יש עולם הבא. אצל עשיו אין עולם הבא, יש לו רק כאן ועכשיו. זה משנה לגמרי את ההתנהגות. אם אדם יודע שיש עולם הבא, הוא צריך לדאוג, צריך לחשוש. אולי מה שהוא עושה פה יכול להשפיע על העולם, על המעבר שלו בצורה כזו שהמעבר עלול להיות מסובך, לא תקין, אני עלול להגיע למקום שאני לא רוצה להגיע אליו. אבל אם אין עולם הבא, אם זה כל מה שאני עושה, אני רואה את התוצאה כאן, אז מה הבעיה? אני אוכל, טעים לי, נעים לי? אז מה הבעיה? ניצחתי עם מישהו בקרב? איזה בעיה יש? כרגע, עכשיו, הצלחתי. יכול להיות שהניצחון הזה זה גרימת עוול כזה שבעולם הבא, אם יש עולם הבא, אתה תשלם עליו מחירים כאלה שלא כדאי לך. אבל אם אני מאמין שאין עולם הבא, אם אני יודע שאין עולם הבא, אם אני חס ושלום היה לו תהיה סב, אני לא צריך לעשות את החשבון הזה. אני לא נדרש לחשבון הזה. תבינו, זה עשיו במלוא תפארתו. הוא קיים גם היום. כשהיינו באירופה, אני מביא את זה רק להגיד לכם, כשהיינו באירופה ראיתי את זה בעיניים, ראינו את זה יחד בעיניים. ראינו בעיניים אנשים שחיים רק את העולם הזה. רק את העולם הזה. מאוד יפה, הכל מאוד יפה, הכל מאוד מאוד חיצוני, מאוד אסתטי, מאוד יפה, מאוד מטופח, מאוד מצוחצח, ברמות מוגזמות. אתה רואה שהשקיעו ב... לא יודע, יש שם מצודה שנבנתה 400 שנה, סדר גודל. אולי אני טועה, אולי יותר. שאנשים עמלו 300, 400 שנה, אתם יודעים מה זה לבנות מבנה אחד? כמה אנשים נרגו שם? כמה אנשים נטבחו שם? כמה אנשים עינו אותם, השפילו אותם, זרקו אותם לזה כדי לבנות את המצודה, סלחו לי, המטופשת הזו, שבסוף משמשת כאן איזה מוזיאונים. אבל זה לא, אצל אסף זה לא מעלה ולא מוריד, זה כאן ועכשיו, זה החיצוניות, זה צריך להיות משהו שייכנס לסיי גיניס. המצודה הכי גדולה בעולם. משהו שינציח את העוצמה ואת הכוח ואת היכולת האנושית כביכול. ההסבית הזו. מי שעושה חשבון שעם הכסף של בניית המצודה הזו אפשר היה לחלקל את כל האומנסים בפרג? זה לא מעניין. זה לא מעניין. מה שחשוב זה החיצוניות. ולכן גם הם מסוגלים להיות כל כך רעים, כל כך אכזריים. כי אין מבחינתם את העולם הבא. אין. איש צייד. איש יודע צייד. איש יודע צייד זה מחובר במהות שלו. אנחנו יודעים שידיעה זה חיבור, נכון? ואדם ידע את חווה אשתו ואתר ותלד את קין. זה החיבור הכי אינטימי ידיעה, הכי חזק. הכי, כן, אני אומר, ידיעת הארץ, לא הכוונה שאני מכיר את הארץ, הכוונה שאני מחובר לארץ. זה ידיעת הארץ. לדעת אישה זה להתחבר איתה בקשר הכי, הכי, הכי אינטימי. אז הוא יודע צייד, זה המהות שלו בצייד. הוא קשור לצייד במהות שלו. ללכת לצוד, בשדה, שדה העולם. אצל יעקב זה לא ככה. יעקב מיד מתברר להיות איש תם יושב אוהלים. כן? שהרי הורה אומר שהוא יושב בין שני האוהלים של אברהם ויצחק. הוא היה יושב, היה קובע את האוהל שלו, האוהל שלו היה בין שני האוהלים, לכן הוא קרא יושב אוהלים. בין שני האוהלים של אברהם ויצחק. אברהם איש החסד, יצחק איש הגבורה, והוא עכשיו מתחיל לברר את הדרך שלו אל קו האמצע. ככה הוא מברר יעקב. בין שני האוהלים שלו. היה לו מהלך. המהלך שלו הוא מהלך שרואה, יש עולם הבא, יש דין, יש דיין, הכל נעשה בצדק, הכל, אתה מדבר, אתה פועל פה במציאות, אתה מקבל תגובה בעולמות עליונים, אתה תעשה משהו כאן שהוא לא בסדר, יש לו תשלום במעבר הבא, ובוודאי שיש לו תגובה. זה לא תשלום שהוא בחינה של עונש כמו שהעולם רגיל לחשוב, כן? שאדם עשה מעשה לא טוב, אז לוקחים אותו לבית הכלא בשביל להניש אותו. או אמא שאומרת לילד שלה, אם אתה תעשה ככה וככה, אתה תקבל סתירה. זה לא מקרה, אלא זה תגובה של העולם, תגובה למעשה. היקום, המציאות, מגיבה למעשים שלנו. גם המציאות הרוחנית, גם העולמות הרוחניים וגם המציאות פה, מגיבים לכל מעשה, לכל אמירה, לכל מחשבה שאנחנו מפיקים מעצמנו, הם מגיבים. התגובות האלה באות לידי ביטוי, הם רשמים שהם אמיתיים, הם באים לידי ביטוי בעולם הזה, כאן ועכשיו, במעבר אל העולם הבא, זה יכול להיות כל מיני מעבר, כל מיני מעברים, נניח מעבר, הקמתי עסק חדש, והתגובה למעשה שעשיתי בעולם הזה תבוא לידי ביטוי במעבר שאני עובר אל העסק החדש. הקמתי בית, מעבר, כן? נולד ילד, זה מעבר. אני הפכתי להיות פתאום, עברתי מלהיות זוג, עברנו להיות הורים. עברתי להיות סבא, עברתי להיות... כל הזמן אנחנו במעברים כאלה. התגובות הן באות לידי ביטוי במעברים. אני משלם על זה. על כל מעשה אני משלם. במטבעות אחרות משל הישבים. אנחנו לא משלמים במטבעות כמו הישב. המטבעות שלנו הם מטבעות אחרים. זה מטבעות של יהודים, של בני ישראל. הבנים של יעקב פה אצלנו עדיין הוא לא נקרא ישראל בזה, אבל הוא יתקרא עוד מעט ישראל. אז הבירור הזה ממשיך, הוא מתקדם. הבירור שבין עשיו ליעקב, ישנו עוד מעבר שבפרשה הקודמת קורה, וזה העניין של הברכות. יש כמה מעברים, אני לא מרחיב כרגע בעניין הזה, כי אני רוצה להתקדם לפרשה שלנו וגם להגיע לדבר קצת על חודש כסלו. יש את את המעבר, הוא מעבר מאוד מאוד חשוב, שהוא המעבר של הברכות. הוא שוב מעיד על ויבז עשיו את הבכורה. זה אומר שהוא מעולם לא החשיב, בכורה אותיות ברכה, הוא מעולם לא החשיב את הברכה של הבכור או את הבכורה, כן, את הברכה, הוא מעולם לא החשיב אותה. למה הוא לא מחשיב אותה? הוא לא מחשיב אותה מהטעם המאוד מאוד פשוט, שמבחינתו זה יבוא בעולם הבא, ואני לא מחפש את העולם הבא. אני לא חושב שיש עולם הבא. מה כן מעניין אותו? מעניין אותו לקבל את השמן של העולם הזה. יש בעולם הזה נכסים ממשיים, אני יכול לתפוס כסף, זהב, נפט, זה הדברים שמעניינים אותי. את זה אבא תברך אותי, מה אתה נותן את זה ליעקב? הוא לא רוצה את זה, הוא לא צריך את זה. זה עדיין חלק מהמאבק על השליטה בעולם. שוב, בעולם הבא אין מאבק, כי זה של יעקב לבד. עשיו מבטר, זה לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? העולם הזה. אז בעולם הזה הוא לא יכול להבין למה אבא שלו נותן ברכה ליעקב, שאומרת, וייתן לך אלוהים מטל השמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש. הוא לכאורה לא מבין למה זה שייך ליעקב. יעקב רוצה את העולם הבא, תן לו את העולם הבא כמה שאתה רוצה, אבל מה אתה נותן לו את השמנים, את שלי? שמני הארץ, פשט, נפט. פשט, נפט. מה אתה נותן לו את הנפט, הוא אומר לאבא שלו. ליעקב את הנפט, זה לא מעניין אותו. הוא יושב אוהלים. אבל אני צריך לצאת להסתדר במציאות הזו. אני צריך ליהנות ממנה, אני צריך לחוות אותה, אני צריך לבנות אותה. תן לי את הכסף והזהב. תן לי את האוצרות של האדמה. הבירור הזה ממשיך. בפרשה שלנו, פרשת ויצא, יעקב ממשיך להתברר, אבל עכשיו הוא לא צריך להתברר עם עשיו לידו. הבירור שלו ממשיך במקומות שונים. לא שקל לו, לא שזה בירורים יותר קלים, בשום פנים ואופן. הוא צריך להתמודד עם אחד כמו לבן. כן, לבן זה... לבן זה גם אותי להיות נבל. לבן שלא נתבלבל, זה עשיו לידו, עשיו לידו. הוא דמות ישרה, הוא דמות ישרה ליד לבן. כן, לבן הזה זה, אם עשיו זה ברור בין תפיסות, במאבק עם לבן זה ברור, זה הישרדות, זה השאלה מי שורד. אם בכלל התפיסה של יעקב ויעקב והעם היהודי בכלל ימשיכו להתקיים, זו השאלה שם. כל מה שנראה סיפור חביב כזה על איזה תחכים, איזה טלנובלה, איזה תחכים בתוך המשפחה, אבא שלא שבע רצון לגמרי מהנדוניה שמביא החתן ומנסה לנצל אותו, הוא מגלה שהחתן הזה יש לו ברכה בידיים, מה שנקרא. הוא אומר, למה שילך לראות בשדות זרים, יראה את השדות שלי, יגדיל לי את העדרים, יגדיר לי את הממון וכו', זה נראה כזה תמים, זה בדיוק לא המקרה. הבירור שם הוא בירור מאוד מאוד קשה, שהמטרה של לבן הארמי לעקור את הכל מהשורש, לא להשאיר שום קיום ליעקב כיעקב. והוא כל כך אכזר, כל כך רשע, כל כך נחוש להשיג את המטרה הזו לבן, שהוא מוכן בשביל זה להקריב את שתי בנותיו, למעשה זה שלוש בנותיו. כי המדרש מביא שגם בלהה, שפחת רחל, הייתה ביתו מאחת הפילגשים שלו. אז הוא מוכן להקריב את שלוש בנותיו, את לאה, רחל ובלהה, על המזבח הזה ובלבד, שהם יתו את לב יעקב לעבודה זרה, יבוללו אותו וימנעו ממנו את המשך הבירור כיהודי. למעשה, ימנעו ממנו להגיע להיות ישראל. ישראל זה אותיות לירוש. לבן זה בלובן העליון, זה במקום מאוד מאוד גבוה. ההתמודדות, כשיעקב מגיע להיות ישראל, הוא יכול להתמודד עם עשיו במקומות שווים, כי עשיו זה לשון עשוי וגם לשון שעיר, כן, הוא היה שעיר, לשון שערות, השערות הן בראש. רק כשיעקב מגיע להיות ראש, לראש אותי ישראל, הוא באמת מתמודד עם עשיו במקומות שווים, ויכול לו גם, ולכן הוא נקרא ישראל. יכול המלאך, ושם המלאך אומר, לא יקרא עוד שמך יעקב, כי אם ישראל יקרא שמך. כשיעקב מברר עם לבן, כשהוא נמצא במאבק עם לבן, הוא מתמודד עם הלובן העליון. לבן נמצא במקום שהוא מאוד מאוד גבוה בעולמות, מאוד מאוד גבוה. ויעקב מתמודד איתו בכלים שהוא קיבל בבית אבא. בכלים שהוא קיבל בעולם, באוהל החסד של אברהם, ובאוהל הגבורה של יצחק. כתוב בזוהר הקדוש, שהוא מתפתל עם לבן הארמי, כמו שלבן מתעקם איתו. זאת אומרת, לבן, התנועה של לבן היא תנועה של נחש. הוא נחש, כשהוא מתקדם, הוא עושה איזה מין תנועות כאלה, תנועות של... הוא מתקדם ישר הנחש, זאת אומרת הוא רוצה להגיע נקודה A לנקודה B בקו ישר, אבל הוא הולך בסללום. זה משהו מוזר כזה, אתה רואה שהנחש מתפתל ככה, אבל הוא מתקדם ישר. עשיו זה התנועה שלו, התנועה הטבעית שלו. מה יעקב עושה כדי להתקדם ישר עם עשיו, עם לבן? הוא מתעקם יחד איתם. כמה הוא בא בזוהר הקדוש? שזה תנועה ישרה. אם אתה רוצה ללכת ישר עם מישהו שהוא נחש, אתה צריך להתפתל יחד איתו. אם יקש תתעקש, אם נבר תתברר, ונכון. זה בדיוק זה. אז המפגש של יעקב עם לבן נעשה אחרי שיש ברור שלא דיברנו עליו, וזה הברור של החלום, חלום יעקב, שם בחלום הסולם, יש ברור, יעקב עובר שם גם כן איזשהו מעבר. התורה מצניעה אותו, אבל במדרש הוא מתואר בהרחבה. יעקב אבינו כשהוא יצא מבית אבא, מבית יצחק, אמא שלו שלחה אותו, אמא ואבא שלו שלחו אותו עם גמלים ועם עדרים ועם זהב ועם יהלומים ועם אבנים טובות, כמו ששלחו את אליעזר ויותר, כן? אליעזר נשלח לקחת אישה ליצחק, הוא נשלח ב10 גמלים מגמלי אדוניו וכל טוב אדוניו בידו, זה הרבה, כן? אז כשיעקב יוצא מבית יצחק, ההורים שלו שולחים אותו עם לפחות מה שנשלח אליעזר, וכנראה הרבה יותר. והנה אנחנו רואים שכשהוא מגיע ופוגש את רחל על הבאר, הוא כלום, נכון? הוא מקליא, עברתי את הירדן הזה, הוא חסר קול. מה קרה בדרך? התורה שותקת, אבל המדרש מביא בעקבותיו חלק מן המפרשים שהוא פגש את אליפז, הבן הבכור של עשיו, שנשלח במצוות אבא שלו להרוג את יעקב, להרוג אותו. אלא מה? שאליפז גדל על ברכי יצחק.
על ברכי יצחק.
וכשהוא פוגש את הדוד שלו, אז יעקב שואל אותו, חמוד שלי, מה אתה באת לעשות פה? הוא אומר, אבא שלח אותי להרוג אותך. הוא אומר, אתה תהרוג את הדוד שלך. ומה אם לא שמעת את הסבא אומר לך, לא לימד אותך סבא שאסור לשפוך דם, שאסור להרוג, לא תרצח, לא למדת את זה? אומר, אבל מה אני יכול לעשות? יש לי מצוות כיבוד אביהם. מה הוא ראה בבית אליפז כמצווה שעליה מוסרים נפש? כיבוד אביהם. עשיו היה גדול מכבדי אב ואם בעולם, אי פעם לא נולד אחד שיכול יודע לכבד את ההורים שלו כמו עשיו. כתוב בזוהר הקדוש בסוף הפרשה ובעוד מקומות, לא רק בסוף הפרשה שעברה, שכל מה שאנחנו סובלים תחת הידיים של עשיו, זה בגלל כיבוד אבאים שלו. ממש ככה. כתוב, כך עשיו, ההוא יקרה דהוקיר ללאבוי, זה הכבוד שהוא נתן לאבא שלו, אורך לכל עני זימנים דהישלוט בעל מדע. זה מה שנתן לו את כל עריכות הזמן שהוא שולט בעולם הזה. וינום דמעין, הורידו לו לישראל בשובו עוד הדילי, וכל מה שאנחנו בוכים בשיעבוד, כל קושי הגלות, כל האינקוויזיציות, כל הפוגרומים, כל השואה, כל מה שאנחנו עוברים, עד מתי זה? עד יתובון ישראל לחוץ שברור בבחייה ובדימין. צריך לחפר על הדמעות שהוא הוריד במשהו, ויזעק זעקה גדולה ומרה. על השלוש דמעות האלה אנחנו צריכים לבכות, כבר בוכים 1900 ומשהו שנים. רק על זה. עד כדי כך גדול היה כיבוד אבאים שלו. זה לפעס רק כיבוד אבאים בבית של אבא שלו. אז הוא אומר ליעקב, הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה עם כיבוד אבאים? אבא נתן לי הוראה מפורשת להרוג אותך. אני חייב לבצע את ההוראה, זה כיבוד אבאים, זה קודם לכל. כן, זה עוד דבר שמסולף אצל התפיסה הסבית, זה יכול להיות התורות הכי מסולפות בעולם, ואין להם בעיה עם זה. הם לא מרגישים לא נוח עם זה. כי זה הדרך של נחש להתקדם בעקמימות. הוא עקום, הכל עקום, הכל מעוות. אומר לו יעקב, אני חשוב כמת, משול כמת. בוא, קח כל מה שיש לי. תשאיר אותי ערום וחסר כל, רק עם הבגדים אשר לאורי. תבוא לאבא, תגיד לו, הרגתי אותו, ואתה לא שקרן. אתה קיימת כיבוד אבאים, כי אני משול כמת. לא השארת לי כלום. מי עשיר גדול, מכובד, שמגיע לקחת את הקלה שלו בכבוד ובעשירות וכמו שהוא צריך, אני הולך עם המקל שלי, אני כמו, הגעתי, אני מת, מה אתה רוצה ממני? עושה ככה, אליפז זוקח את כל מה שיש לו והולך לאבא שלו, אומר, הרגתי אותו. הרגתי אותו. תראו איזה מעבר זה. תחשבו איזה מעבר זה. אדם שהיה נגיד שר, איש תם יושב אוהלים, ביום בהיר אחד מנושל מכל מה שיש לו, לא יכול לחזור לבית אבא, כי זה הסוף שלו. הוא בדרך ללבן, לא מציאה גדולה הדוד הזה, ואין לו שום יכולת להתמודד, כי הוא בא חסר כל. איך הוא יישא אישה? אם נשלח לצאת אישה, גם לא יש מצוות כיבוד אבאים. אמא שלו אמרה, לך תיקח אישה, שם, גם לא במקום אחר. אתה צריך ללכת עכשיו שם. הוא יודע שאליעזר הגיע לקחת אישה, אז הוא הגיע עם הרבה, לבן הלו גם יודע את זה. גם יעקב יודע את זה. יעקב יודע שלבן יודע את זה. איך אני בא עכשיו חסר כל? מה אני אעשה? איזה מעבר קשה זה? איזה תחושה לא נעימה? מה, בחיים זה לא קורה? כמה פעמים זה קורה לא עלינו ולא עליכם, אבל זה קורה בחיים. כשאדם עובר מעבר, שפתאום מכוח וזה, הוא הופך להיות נבח. לא משנה באיזה תחום. רב, לא עלינו ולא עליכם, שהיה גדול מאוד מאוד בתורה, ויום בהיר אחד נמחק לו כל מה שהוא ידע. זה מקרה אתם כולכם מכירים, אני לא רוצה להזכיר שמות. נמחק כל מה שהוא ידע. הוא הופך להיות תלמיד לפני כיתה א', ללמוד א' ב'. היה ראש ישיבה עצום. הוא חי. תלמיד כיתה א', ללמוד לאט לאט מההתחלה עם, 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 עם מי שהיו התלמידים שלו. בגמרא זה היה. מלי רבי יוסי. שכח את כל תלמודו. כל הזמן התלמידים מזכירים לו את התלמוד. הוא אומר לו, רבי, אתה אמרת לנו. רבינו, אתה אמרת לנו. איזה מעבר קשה זה? לא מדבר על מעבר של בן אדם שירד מנכסיו. מעבר של בן אדם לא עלינו ולא עליכם מעד, נפל באיזה עבירה, ועכשיו הוא צריך לעבור איזה תקופה משפילה ולא עלינו באיזה מקום, באיזה בצוהר או עבודות שירות או מה שזה לא יהיה. אחד שהיה נשיא ועובר מעבר כזה. לגמרי, לגמרי. ולפעמים זה מעברים הפוכים, נכון? אנחנו נמצא אחרי כן, לא, אתם יודעים שהבירור, שיא הבירור של יעקב זה ביוסף דווקא. אז גם אצל יוסף רואים את המעברים האלה, יש את הירידה, ואחרי זה יש את העלייה. מהבור עולים, עולה משנה. אתם יודעים מה זה להפוך להיות שבוי בבור, זרוק, אסיר בבור 12 שנה למשנה למלך מצרים? לאיש הכי חזק במצרים. שולט בכל העולם. זה גם סוג של מעבר. גם במעברים כאלה צריכים ללמוד להתמודד. לא כל אחד יודע גם להתמודד עם זה. ולפעמים זה עושה נזק גדול מאוד, שבן אדם פתאום עובר מעבר כזה, אין לו את הכוחות, אין לו את היכולת, אין לו את הדעת, אין לו את היישוב הדעת, אין לו את ההבנה שיש עולם הבא, שיש מעבר, שצריך לחשוב על המעבר ועל העולם הבא. שלא הכל זה פה, כאן, עכשיו, עשוי. צריך את כל הדברים האלה
לקחת בחשבון.
אז יעקב עובר עכשיו את המעבר עם לבן, והמעבר עם לבן, המעבר עם לבן הופך את יעקב למעשה שוב לאיש עשיר. כי אנחנו יודעים שבקצה המעבר הזה, רגע לפני שיעקב נפרד מלבן, שימו לב, המעבר הוא תמיד כזה שיש בירור, נכון? כמו שהוא נפרד מאסב, הוא נפרד מבית אבא שלו, הוא כל הזמן מתברר. אז גם עכשיו פה הוא חי עם לבן, יש את החיכוך, ברור, 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 אופ, וכל אחד הולך לדרכו. אז במעבר, רגע לפני שהוא הולך מלבן, הוא זוכה בכל הרכוש שהיה ללבן. ברור של ניצוצות. ויעקב באופן הזה משתלם, משתלם, נעשה שלם. כל הזמן נעשה שלם בדרכו, בהבנה הזו שיש למעשה אחדות בעולם, ויש את המעבר כל הזמן. יש את העולם הבא, יש את המעבר, זה הופך אותו את יעקב לשלם, לאחדותי, אוקיי? אומר על זה בעל המכתב מאליהו, הרב אליהו דסלר, אומר כך, על הפרשה זה כרך ב', הוא אומר כך, לפני זה נגיד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
אומר כך, השלמות היא אחדות האדם הנובעת מתוקף מידת האמת. מה זאת אומרת? אומר, מה זה שלמות? שלמות זה אחדות. משהו שהוא לא נפרד. אין שניים, אחד. אחד זה שלם. ברגע שאתה לקחת מהשלם איזושהי חתיכה, כבר יש האחד הזה מתפצל לעוד חלק אחד, זה כבר לא שלם. שלם זה אחד. אז האחדות הזו היא נובעת מתוקף מידת האמת. והוא מסביר שבתוקף מידת האמת, שאתה מסתכל על העולם, אפילו על העולם הגשמי הזה, אם אתה מסוגל לראות בעולם הגשמי הזה אחדות אחת יחד עם כל העולמות הרוחניים והשקפות הרוחניות הכי דקות והכי נעלות, עם התאוות הכי גרועות שיש, אבל זה הכל אחד, אם אתה רואה בכל אחד, זה תוקף מידת האמת. למה? אומר ככה, האיש השלם אינו מבחין בכל המידות ובכל ההתעוררויות, היצר הרע כולן, אלא ככלים המשמשים לצורכי עבודת השם לבדו. זאת אומרת, כל מה שיש עולם, תאוות, יצרה, יצר טוב, כל המינים והסוגים של רגשות, כל המינים והסוגים של משיכות, הכל נועד לעבוד את השם, לעבודת השם. עד שלא תשתייר בו אפילו נקודה אחת לרשות אחרת. זה השלמות של יעקב. השלמות של יעקב, כל הבירורים שהוא עושה, זה כל הזמן כדי בסופו של דבר לתפוס את הכל, לברר מכל מפגש כזה, מכל אירוע כזה, מכל מעבר כזה, לברר את הניצוצות הקודש, ככה זה נקרא בקבלה, לברר את כוחות החיים שמהווים את האירוע הזה, מתוך הבנה שכל הכוחות האלה נמסרו במעברים האלה, במציאות כמו שאני רואה אותה, כמו שהיא מאפשרת לי את המעברים האלה, כדי להגיע בסוף לאחדות השם. הכל זה שייך לעבודת השם. זה הייתי חייב לעבור את זה. בדיעבד, לכתחילה אני צריך לנסות לבנות לעצמי את המעבר. בדיעבד, איפה שלא עברתי, זה היה רצון השם. וזה מוכרח כדי להביא אותי לתיקון שלי. הייתי צריך למצוא שם את ניצוץ החיים, לתקן אותו ולהמשיך הלאה. הייתי חייב לפגוש את עשיו, הייתי חייב לפגוש את לבן, הייתי חייב לגור שם, הייתי חייב לקחת את הבנות שלו, הייתי חייב לעבור את זה, כי זה חלק מן התיקון. אני חייב, כשאני נמצא רגע לפני המעבר, לפני שאני נפרד מלבן, לתכנן איך אני עושה, מה אני עושה כדי לשמור על עצמי כיעקב, מה אני צריך לעשות כדי לשמור על, על המשפחה שלי, על הילדים שלי וכו'. אני חייב לתכנן. אבל יצאתי משם, אני עושה את המעבר, הבדיעבד חייב להיות באמונה שלמה שהייתי חייב לעבור את זה בצורה הזו, ולא, אי אפשר היה שזה יהיה אחרת. יעקב היה חייב לעבור את עשיו, היה חייב לעבור את לבן, בכל המעברים, בכל המפגשים, כולל המפגש האחרון שלו עם לבן באגר סעדותה, שם איפה שהם עושים את הגלד. זה חייב היה להיות, כי אחרת ש... בלעם היה הולך לקלל, כשבלעם הולך לקלל, כן, במדבר, כשאנחנו נפגוש אותו, בחומש במדבר, בלעם הולך לקלל את, את, את עם ישראל, אז הוא היה מצליח לפגוע, אם יעקב לא היה קובע שם את הקובע, מסכם עם בלעם, עם לבן, שהוא האבא של בלעם, אם אולי מסכם איתו שאסור לו לעבור את הגלד. בלעם כשהוא הולך שם, הרגל שלו נלחצת אל גל אבנים, האתון נלחצת, רואה את מלאך השם, עומדת שם במשעול, במשעול הקרמים, והיא נלחצת מהמלאך ולוחצת את הרגל של, של בלעם אל הגדר. איזה גדר זו? מה זה גדר האבנים שם? חזל מביאים שזה הגלעד הזה, האגר סעדותה. ובלעם שם מוזער, על הברית שקראת אבא שלו לבן פה בפרשה שלנו, לכן יעקב היה חייב לעשות זה מעשה אבות סימן לבנים. אדם לא יודע למה הוא עובר מעבר. הרבה פעמים. הוא לא יודע, אבל הוא צריך להיות באמונה שלמה שהמעבר הזה היה מוכרח, לא יכול היה להיות אחרת, ויכול להיות שהוא עובר היום מעבר שרק בנכדים שלו הם ייהנו מזה, ואולי הוא יבין אז למה הוא חייב לעבור את המעבר. לא, לא, אף אחד לא מבטיח את זה, זה פריבילגיה. זה זכות להבין. צריך לפלל על זה. שאדם צריך לפלל על זה שקדוש ברוך הוא ייתן לו דעת להבין את המהלכים האלה. צריך לפלל על זה, ממש לעמוד ב-18 בתפילה האישית להגיד ריבונו של עולם, תן לי דעת להבין מה אתה רוצה ממנו. למה אני עובר את זה? למה? שאלה היא תמיד למה, לא למה. למה זה שאלה כפרנית? למה? למה אני עובר את זה? מה התכלית שלי? מה אני צריך לעבור? מה אני צריך לתקן? תעזור לי להבין, תן לי דעת, דעת. מה שאנחנו חסרים זה דעת. אם יש לנו דעת, אנחנו מבינים הכל, מבינים את התמונה, מבינים הכל. מה הבעיה שלנו? שאין לנו את הדעת הזו. צריך להכיר בזה, לא צריך להיות יהירים. להתעסק כאילו שאנחנו לא יודע מה. צריך להבין, להכיר במציאות, אנחנו חסרים את היכולת להבין את המציאות כולה בשלמותה. אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו אפילו לא כלום לידו. צריך להתפלל, שייתן לנו דעת להבין. והרבה פעמים כשאדם מתפלל ומתפלל ומתפלל דעת, אז הוא פתאום מקבל את זה. זה גם הרבה פעמים קורה בתפילת 18 אגב. שנזרקת לו הידיעה. נזרקת לו הידיעה, ממש נזרקת לו, פתאום לא מבין מאיפה, רופ, הוא הבין.
הערת חוכמה.
הערת חוכמה, בדיוק ככה.
אולי זה כמו שתמיד נגיד, כאילו אברהם אבינו בברית בין הבתרים אומר לו במה ידע כי ירשן, הוא לא אומר לו במה, במה כאילו.
הנה הנה, הכוונה היא לא לשאול.
הוא אומר לו מצרים, הוא אומר לו כל הגלות הזאת, כל הדבר הזה, זה הסרט?
כן, דומה, בהחלט דומה. אז המעלה הראשונה זה להבין שכל ההתעוררויות ליצר הרע, כל ההתעוררויות שיש ליצר הרע, התכלית שלהם היא ליצור לאדם, לאפשר לאדם לבנות כלים לעבודת השם. זה הדבר הראשון, כלים לעבודת השם. כל אחד עם הכלים שלו. אדם לא אסור לו, לא נכון לו, סליחה, המילה אסור היא לא טובה. אדם לא נכון לו להסתכל על חברו ולהגיד אני צריך כלים כמוהו, בשום פנים ואופן. יכול להיות שחברו נועד להיות נגר ולכן הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא סט כלים של נגר, זה מה שהוא צריך. אבל אתה בכלל נועדת להיות כנר, אם אתה תנסה עם המסור לנגן אתה קרוב בוודאי רק תעשה חבלות, אתה אל תנסה להיות נגר. אתה תנסה להיות כנר. יש לך צאת כלים של כנר, תזהה צאת הכלים שקיבלת, ותפעל עם הכלים שאתה קיבלת, באופן שאתה קיבלת. ויכול להיות שזה דורש ממך יותר מאמץ, ויכול להיות שזה דורש ממך להיות יותר נחוש, וזה גורם לך יותר סבל, ממה שנראה שזה גורם לחבר שלך. אז מה? כאילו מה הרבות בזה? אם אדם מסתכל על נגר, הוא יכול לראות שהוא נהנה מהעבודה שלו, ויכול להיות שהוא יסתכל על רופא, שהוא בזמן הלימודים, איך הוא יושב ולומד, בימים ולילות, ולא רואה את הזה, ויגיד מי רוצה להיות רופא. אבל מי שואל אותך מה אתה רוצה להיות? אתה מעט הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, קיבלת סט כלים של מנתח. אם אתה לא תלמד להיות מנתח, ולא תשקיע את מה שיש לך בלהיות מנתח, אז אתה מפספסת את הייעוד שלך. מה זה מעניין אם זה נראה קל או קשה או איך זה מרגיש?
איך אתה יכול
לזהות? זה עבודה. זה השלב הראשון שיעקב עובר בבירור. זה קודם כל להבין שכל המציאות נועדה לבנות אצלך כלים לעבודת השם. כל ההתעוררויות. אז אם יש לך יצר הרע כזה מסוג מסוים, שלא תטעה. זה נועד בשבילך לבנות לך כלי לעבודת השם. אבל זה לא הדרגה הכי גבוהה. הדרגה יותר גבוהה מזה, והיא גבוהה בהרבה מהדרגה הראשונה, היא להפוך את הרע לטוב. לא להתעלם מהרע, או לדחוק אותו, או לשבר אותו לגורמים, אלא לקחת את הרע ולהפוך אותו לטוב. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. זה מאוד מאוד קשה. אז אם מישהו לא הגיע לזה עדיין, אני מדבר רק על עצמי כרגע, אז אם מישהו לא הגיע לזה עדיין, הוא אסור שהוא יתייאש מזה. שלקחת את הרע ולהפוך אותו לטוב. שהוא לא יגיד, רגע, אני עושה ואני זה וזה, אני לא מסוגל לזה. אולי אני לא, אני אלה שלא יכולים. אני לא יכול. אני להפוך את הרע לטוב זה להילחם ברע מילא, אני יכול. אבל להפוך אותו לטוב, גדול עליהם, מצטער, מרים ידיים. בשום פנים ואופן אסור לומר את זה. זאת אומרת ככה, בסופו של דבר אתה נשפט לא אם השגת את התוצאה. בעולם של המעבר, אתה תיתן את הדין על המאמץ. עשית מאמץ, לא מעניין אם הבנת, את הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא לא מעניין, לא אם הבנת, ולא אם הצלחת, ולא אם הגעת לאיזה אורות, ופתאום, רק השתדלות. כמה התאמצת? כמה הזעת על זה? כמה דמעות הורדת על זה? זה מה שמעניין. כי ההשתנות, המעבר, הוא תמיד כרוך במאמץ. אם אתה לא היה, אם היה לך מה שנראה בעיניך מעבר, והוא לא היה כרוך במאמץ, לא היית במעבר. אתה לא באמת היית במעבר. אתה הדמיינת משהו. אבל לא היית באמת במעבר. אין מעבר בלי קושי. אין.
אמר לי פעם מישהו, יהודי, שאם אתה, אם קשה לך, אתה בעלייה.
בטוח.
בדרך כלל חולה.
בעלייה תמיד קשה. אז אם אתה מרגיש שקשה, סימן שאתה בעלייה.
אם קל.
ואם קל אתה במדרון. נכון? הכי קל זה במדרון. במדרון תשים את הכל. גם באופניים, גם לא באופניים. תשים את תחתית הגוף במגלשה, זה הכל הולך קל. אבל זה למטה. מי שקשה, אם הוא מודע לזה שהוא נמצא עכשיו בעלייה, והוא עושה מעבר, ולכן זה תכלית הדבר קודם כל זה לייצר, להבין שזה ייצור כלים לעבודת השם. ואחרי כן אני מנסה גם לקחת את אותו גורם שגורם לי את המאבק. מה גורם אצלי לחיכוך? מה קורע אותי מבפנים? לא מאפשר לי לעשות את ההתקדמות שאני רוצה, לא מאפשר לי ללכת למקום הנכון. לכל זמן מושך אותי למקומות אחרים. מה? אני מזהה את זה. ועכשיו אני אומר, את הכוח הזה, יש לי כוח עצום, נכון? שגורר אותי לאיזשהו מקום, עכשיו אני רוצה לראות איך אני יכול את הכוח הזה לא לדכא, אלא להשתמש בו לעבודת השם. זה מנוע חזק, עובדה שהוא מנצח אותי הרבה פעמים. כמו בקרטה. ללכת עם הכוח של היריב. אתה לא הולך נגדו. זה חוכמה אחת זה ללכת נגדו. זה חוכמה קטנה, זה לא המקצוענים. המקצוענים האמיתיים הולכים עם הכוח. הוא דוחף, תמשוך. הוא מושך, תרוץ איתו. בדיוק הפוך ממה שנראה. זה הפוך על הפוך, זה להשתמש בכוח, ואז אתה יכול להגיע למדרגה שהרב הרב דסלר אומר שהיא המדרגה הגבוהה בהרבה מהמדרגה הראשונה, והיא הפיכת הרע לטוב. זה, מי שמצליח להגיע לזה, רואה באמת את אחדות המציאות. כי פתאום גם מה שנתפס כטוב פשוט, וגם מה שאתה מבין שהוא טוב במהלך הזה שתיארנו עכשיו, שלכאורה בפשט הוא נראה לא טוב. הוא לא טוב, כי הוא גורם לי למאבק נפשי. הוא גורם לי לאי שקט נפשי. אני רוצה להיות טוב, וזה לא מאפשר לי. זה כל מיני דברים בחיים שלא מאפשרים לי. פתאום יש לי איזה שכן כזה, פתאום יש לי איזה מישהו שתופס לי את החנייה, פתאום יש לי... שהוא לא מאפשר לי להיות טוב. אני רוצה להיות טוב, הוא מוציא מני את כל הקוצים. קרא גיסי אומר, מוציא מני קוצים. זה קשה. אבל אם אני מבין רגע, לא, זה גם כלי בעבודת השם, כי זה אני צריך עכשיו תרגל משהו. אני צריך תרגל, אני צריך תרגל סבלנות, אני צריך תרגל נמיכות קומה, צריך לתרגל ענווה. אני, ועכשיו אני, ויש בי כוח שמוציא קוצים, מה זה הכוח הזה שמוציא קוצים? זה פתאום איזה ריתחה כזו, אולי את הריתחה הזו אני צריך לקחת דאורייתא, לאורייתא, לאורייתא, לקחת את זה ללימוד התורה, את הריתחה הזו. לקחת את זה לעשיית מעשה טוב, לעשיית חסד, כן? לשם אני מכוון את זה, פתאום הכל הפך להיות טוב, גם השכן. כי הוא עזר לי, הוא היה מורה שלי.
אבל הכוח הזה הוא כל פעם מוגבר, מוגבר, מוגבר.
בוודאי. 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 בוודאי, כי אחרת...
כן, אבל הוא מושב אותך למקום אחר.
כי אחרת...
כי אחרת
זה לא התמודדות. אם אתה כבר מנוסה, אם אתה לוחם מנוסה, וניצחת בכמה קרבות כבר, כדי לתת לך את המדליה הבאה, צריך לתת לך קרב שלא היית בו עדיין. בוודאי. כל הזמן מתנסים. עכשיו, יכול להיות שאתה לא תרגיש מנצח. אל תחוש בזה. נאבקת? את שלך עשית. את שלך עשית. תאבק. זה הנקודה. על זה, אנחנו עכשיו, כבר בתוך המאבק הזה, בתוך הבירור הזה של הצדיק, אנחנו קרא בהשגחה פרטית, במוצאי ראש החודש, ראש חודש כסלב, שזה חודש של ניסים, עזרת השם, יהיה חודש טוב, חודש של בשורות טובות, של ישועות, של רחמים, של התחלות טובות וכל העניינים.
אפרופו ניסים, זה השם של אבי, והיום היה לו
אזכרה. היום האזכרה שלו? היום ראש חודש?
היום, כן. עכשיו היינו באזכרה.
שורך המשלם.
התלוון
היום. היום היה אזכרה, היינו
במשלם. בסדר, היום זה ראש חודש, נכון?
אז...
ניסים, וכל יום היום היה ראש חודש.
נס חנוכה. אין מה להתבקר על זה. זה עובדה. אז...
זה נוח. נס חנוכה, נו נחק, נוח.
אז... החודש הזה הוא קשור... הוא קשור גם ליעקב, בפרשה הבאה זה יבוא יותר לידי ביטוי, כל העניין של החלומות, וגם בפרשה הזו כמובן החלום, חלום יעקב, חלום הסולם, אבל בעיקר אני חושב שזה בציון הצדיק. פתאום יש לנו אבא, שאנחנו מתחילים לזהות אותו בתור צדיק. יש בו שלמות, יש בו אחדות. הוא כבר לא שחור לבן, הוא מגלה גוונים. הוא לא אברהם שהוא כולו חסד, הוא לא יצחק שהוא כולו גבורה, אלא הוא מורכב. אין לו רק שני ילדים, שגם אצלהם זה שחור ולבן. אצל אברהם יש לו ישמעאל ויש לו יצחק. ישמעאל רע, יצחק טוב. אצל עשיו יש שני ילדים, אצל יצחק יש שני ילדים, עשיו ויעקב, אחד רע עשיו, אחד טוב יעקב. אצל יעקב 11 ילדים בפרשה שלנו, כולם טובים, כולם עם כל מיני, כל אחד עם הגוון שלו, הם שונים לחלוטין זה מזה, שונים לחלוטין, כל אחד זה עבודה אחרת, ברור אחר. אבל זה כבר לא שניים, זה כבר גוונים, זה צורות שונות של עבודה. התפשטות של יעקב בעולם, דיברנו על זה שזרע, שקיום של בנים, של בנות, זה התפשטות של האדם בעולם. הוא מתפשט, האדם מתפשט, כי רצון שכולם יהיה להם ילדים וילדות, והתפשטו, ונכדים ונכדות, ונינים ונינות וצאצאים. עד סוף כל הדורות הולכים בדרך השם. זה התפשטות בעולם. עכשיו יעקב מתחיל להתפשט בעולם. מה מתפשט בעולם? התפיסה של יעקב, התפיסה היהודית. בחודש כסלב מתפשטת התפיסה היהודית באחד המעברים הכי קיצוניים במאבק שבין עשיו ליעקב. כי היוונים זה עשיו והיהודים זה יעקב. זה לא ברור פשוט בכלל בכלל, הוא ברור קשה מאוד, הוא פה בעולם המציאות, הוא בין התפיסה הסבית שדיברה על נוי, יוון אותיות נוי, אסתטיקה, יופי, חיצוניות, אצטדיונים, שרירים, קרקסים, תיאטראות, בין כל החיצוניות, כל מה שקשור לחיצוניות בעולם הזה, לא שייך לעולם הבא. די לראות את גדולי המשפיעים בעולם, גדולי המשפיעים בעולם, גדולי משפיעי התרבות בעולם, כמו לבן שלי ראה לי את זה, זה היה מהמם. מיכאל אנג'לו, מולייר, שייקספיר ואחרים. אתם מדברים על האנשים הכי מגעילים בעולם, הכי סוטים, הכי פרוורטים, הכי משוגעים שיש, והם משפיעים על כל התרבות היסבית. מיכאל אנג'לו היה נקרופיל, מתעלל בגופות וסוטה ואכזר מאין כמותו. מאין כמותו. יש ספרים שנכתבו על הביוגרפיות, שאם האנשים היו יודעים את זה, לא היו מעיזים לראות יצירה שלו.
לקרוא את השם שלו.
רשע מרושע, רוצח אכזר ונקרופיל. לא רוצה אפילו להגיד בשיעור הקדוש הזה מה זה נקרופיל. מולייר היה פרוץ בעריות שאין דבר כזה, התחתן עם הבת שלו בשם האהבה. אריסטו אוהב ילדים.
אין חדש תחת השם, כמו היום.
שייקספיר אנטישמי קיצוני מטורף, בקיצוניות אנטישמית. תראו את הסוחר מוונציה, לא בגרסאות המסונזרות, פה התביישו להביא את התרגום של כל הגרסה, קיצרו אותה, השמיטו מן את הקטעים המלוכלכים, מה שהוא אומר על היהודים במחזות שלו, אבל בגרסאות הלא מסונזרות זה נורא והיום, נורא והיום, מי צריך לקרוא אחד כזה? אבל זה ככה עם התרבות היסבית הזו. המשפט שאולי מתאר הכי טוב את המאבק הזה, והוא לא בתורה, אלא בתנך, בזכריה, פרק ת', פסוק י' ג', זה כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ושמתי כחרב גיבור. העניין הזה של דרכתי ליהודה קשת, קשת זה אגב המזל של החודש. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, שימו לב שבין ציון ליוון יש עוד אחד שיהיה הפרש, צדיק. הצדיק, אם אתה לוקח את הצדיק מציון, נשאר יוון. אם אנחנו מסירים מעם ישראל את נקודת הצדיק שלו, את השלמות, את ההבנה האחדותית הזו שדיברנו עליה, שיש עולם הבא, יש עולמות רוחניים, יש דין ויש דיין, ואנחנו משלמים במעברים כל הזמן, ונשלם במעבר, ולכן כדאי לעשות חשבון בחיים האלה, למה שאנחנו עושים, ולאיך שאנחנו נראים, ולהנהגות שלנו, ולמאמץ שאנחנו משקיעים בדרך הנכונה. אז אנחנו בני ציון, ודרכתי ליהודה קשת מלאתי אפרים, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. ציון שולטים, בני ציון שולטים.
מה לישמעאלים
יש לך? יש גם לישמעאלים סיפור משל עצמם, הם גם בסרט, אבל רגע, תן לי לסיים.
ירושלים זה מה?
ישמעאלים זה קליפה אחרת,
מחלקה אחרת.
אבל אם חס ושלום נקודת הצדיק, הנקודה של החיבור לצדיק, חיבור, צדיק זה צדיק יסוד עולם, זה נקודת חיבור. אנחנו צריכים להיות מחוברים לאבות, מחוברים לתורה, מחוברים למצוות, מחוברים. צריכים ממש להרגיש חיבור, אהבה, רצון, וללכת עם זה, זה האמת. אם אמת הולכים, אם אמת לא, אנחנו לא משקרים את עצמנו, איזה טיפשות זאת. כן, חוץ מכבודכם. שאדם חס ושלום יגיד על משהו שהוא אמת, אבל ישקר את עצמו ויגיד אני יכול לעשות משהו אחר. זה אמת? אתה לא יכול להתכחש לאמת. אתה מרמה את עצמך. במה אתה מרמה? בנקודות הכי חשובות בחיים? זה האמת, תלך איתה. אם אנחנו אוחזים בנקודת הצדיק, אנחנו בני ציון, אבל אם לא חס ושלום, נשאר עם יוון. ואנחנו יוונים, לא ננצח יוונים בלהיות יוונים. זה בלתי אפשר, הם יותר טובים איתנו. הם יוונים אורגינל. אנחנו רק מנסים. בלהיות יוונים לא ננצח את היוונים. אנחנו יכולים לנצח את התפיסה היוונית ואת היוונים שאנחנו מולידים בגלל שאנחנו נסים להיות יוונים. אם אנחנו לא ננסה להיות יוונים, הם נכחדים, אין בכלי הזה, בשוט הזה, אין צורך אם אנחנו בני ציון. אין צורך, אז לכן הם נעלמים מהמציאות. אבל אם אנחנו מנסים להיות יוונים, אנחנו מולידים יוונים יותר גרועים שמלמדים אותנו להיות בני ציון חזרה עוד פה. ולכן צריך להיזהר מזה. החודש הזה הוא חודש שהעניין שלו, קשת זה עניין של... קשת זה אותיות תקש, כתוב על רחל אמנו, בתקש בלידתה. בתקש, היא עושה, כשאישה מתקשה בלידה, היא עושה קשת עם הגב. היא מתאמצת, היא עושה קשת עם הגב, זה התקש הזה. זה גם אותיות שתיקה. הכי קשה, המאמץ הכי קשה בעולם, זה מאמץ הלידה, נכון? זה קשה מאוד, אבל המאמץ יותר גדול ממנו זה לשתוק. לשתוק כשאתה מת להגיד משהו. זה מאמץ מאוד מאוד קשה, כי זה מאוד קל להגיד. ולבלום את זה, זה מאוד מאוד קשה. אז זה האותיות האלה של קשת. המאמץ החודש הזה מתרכז במה לא להוציא מהפה, באיך להתאמץ במשהו שלפעמים אתה לא רואה איך הוא נגמר, הוא לפעמים נראה סיזיפי לחלוטין. כבר נפלת 100 פעמים, מה אתה, למה אתה, מה אתה חושב שהמאה ואחד יהיה שונה? לא, זה בתקש, לעשות את הקושי, לעשות את זה, לקחת את זה. ולהתרכז בעזרת השם בזה, שניסים, בין אם הם גלויים ובין אם הם נסתרים, מתרחשים החודש, זה חודש שיש בו התעוררות לזה. לא רק בחנוכה, כל החודש כולו, בוודאי בחנוכה, ו... לא יודע, מישהו אמר לי, אני לא יודע כמה זה אמין, אבל מישהו אמר לי, מישהו, אדם רציני, אבל כשהוא שמע את זה גם כן ממישהו, שנדמה לי שהקלה של הרב עובדיה, אחת הקלות שלו, חלמה אותו, של מרן, זכר צדיק לברכה, וחלמה אותו, לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע, זה הגיע אליי כלי רביעי אולי. והוא אומר הגאולה קרובה והחודש יהיו ניסים גדולים.
הוא אמר גאולה קרובה חודש.
יהי רצון, תזכה ביד נשאר, תזכה נביאה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.